שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את פרשת פקודי, פרשה האחרונה של ספר שמות. בואו נראה את הקשר. ספר שמות מתחיל את המסע הבלתי אפשרי, הבלתי הגיוני, הדמיוני לחלוטין, של אומה של עבדים, שהיא אומה של עבדים שמשועבדת לאימפריה אולי הכי חזקה בעולם באותו זמן, מצרים, אימפריה של אלפי שנים, והיא במסע, האומה של העבדים במסע אל החופש, שהמסר שלה של לצאת אל החופש הוא מסר אוניברסלי שמהדהד עד היום בכל העולם, דיברנו על כך הרבה. וכאשר עם ישראל יוצאים לחופש אחרי 10 המכות, והמסע המוזר שלהם במדבר, עם עמוד האש ועמוד הענן וקריעת ים סוף והמים יוצאים מן הסלע ומן יורד מן השמיים ומגיעים למקום שנקרא הר סיני, מקבלים שם חירות על הלוחות, משהו שלא נשמע כדבר הזה לפניו, ואנחנו עדיין יותר מ-3,300 שנה מנסים לעכל את מה שקרה שם וליישם את זה, והיום אנחנו מבינים את זה יותר מתמיד, במאה השנים האחרונות, כל כך הרבה אומות יצאו מתחת השלטון הקולוניאלי המשעבד, והפכו להיות לאומות בנות חורין, כאילו. ואנחנו עכשיו מבינים מה קורה פה בפרשת פקודי. אחרי שאתה משיג את החירות, ואתה נאבק, ואתה משתחרר מעולו של הקולוניאל, של המשעבד, של הכובש וכן הלאה, אתה צריך גם לדעת מה לעשות עם החירות הזאת, כי עם החירות באה אחריות. כלומר, איך אתה יוצר חברה חופשית בת חורין ומתפקדת? והסוד נמצא פה בפרשת פקודי, הפרויקט המשותף. קודם כל צריך שיהיה, כדי שיהיה עם או אומה או מדינה מתפקדת, קולקטיב מתפקד, אתה צריך איזה פרויקט משותף. וזה אפשר לארגן פרויקטים משותפים, אבל מה שקורה אחרי זה כמה זמן, הפרויקט המשותף הזה באיזשהו מקום לא מספיק. כי מתחילים להתעורר חששות מי קיבל בפרויקט יותר ממה שראוי. מי קיבל במשאבים של הקולקטיב יותר ממה שמגיע, יותר ממה ששוויוני. ואז מתעורר החשש, ובעצם פרשת פקודי מסיימת, והיא מדברת על שקיפות, היא מדברת על אחריות, היא מדברת על פקודי, השור של פקודי זה פקיד, זה מפקד, זה פיקוד, זה להפקיד סמכויות, להפקיד כוח, כל המבנה החברתי מבוסס על תפקידים ועל הפקדה של כוח בידיהם של פקידים. ומה הפקידים יעשו עם הכוח הזה? וברור שזה בעיה, ואנחנו רואים שזה בעיה, כבר בתחילת פרשת פקודי בזוהר, והזוהר אומר למה היה צריך לעשות את הפקודים. מה זה הפקודים? מאוד פשוט, רש"י אומר לנו. בפרשה זו, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד, שוב השורש פי קוף דלת, על פי משה, עבודת הלווים, ביד איתמר בן אהרון הכהן. אומר רש"י כך, רש"י, גדול המפרשים, לפני 1,000 שנה, בצרפת, אומר רש"י, אלה פקודי, בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן, לכסף ולזהב ולנחושת, ונמנו כל קהילה ולכל עבודתו, המשכן, אוקיי, מה אנחנו רוצים להבין? למה מנו את הכל? למה היה צריך למנות את הכל לעיני כל ישראל? הזוהר מפרט את זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. זוהר פקודי סעיף י"ח. כד יתאבד כל אבידתה, יצטרך משה לממנה כולה, בגין דלה ימרון ישראל דישתר כספה ודאבה, ויסתלק לנטללי, ועל די יצטרך לממני ושבנה קמיו בישראל בגין דכתיב והייתם נקיים מאדוני ומישראל. כשנעשתה העבודה, אני מתרגם, פירוש הסולם, היה צריך משה למנות הכל כדי שלא יאמרו ישראל שנשאר כסף וזהב ועומד לקחת אותו. מי? משה רבינו. משה רבינו פעמיים עלה להר, 40 יום ו-40 לילה, לא אוכל לא אכל, מים לא שתה, נלחם עלינו, מסר את נפשו והקריב את עצמו כדי שלא נמות באבון חטא העגל, ואנחנו חושדים בו שהוא לקח כסף וזהב? היה צריך למנות את הכל כדי שלא יאמרו ישראל שנשאר כסף וזהב ועומד לקחת אותו. על כן היה צריך לספור חשבון לפני ישראל, משום שכתוב והייתם נקיים מאדוני ומישראל. אני ממשיך, סעיף י"ט, ומשום זה כתוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. שוב, סליחה, סוף הסעיף, משום שהקדוש ברוך הוא רצה בהם, באלו האומנים, ורצה להראות נאמנותם לפני הכל. כלומר, אחרי הכל, 10 מכות, מעמד הר סיני. אתם לא מאמינים? לא. ואם לא מאמינים, לא למשה ולא לבני ישראל ולא לאומנים וכן הלאה, שמשה ואהרון מפקחים עליהם. מה המסר לכולנו? אין כזה דבר, תאמינו, אנחנו יודעים. ללא שקיפות, ברגע שמפקידים בידיו של אדם כוחות מסוימים, וזה בעצם כל הסיפור של ממשל, ממשל זה להפקיד כוח וכסף בידיים של פקיד. ברגע שאין שקיפות, הרי זה כל הסיפור של הדמוקרטיה המודרנית, איזונים ובלמים, כי הכוח משחית. אין אפוטרופסים לעריות ואין אפוטרופסים גם לכספים. ברגע שמישהו יש לו גישה בלתי מוגבלת לכוח, סוף הסיפור. אנחנו רואים את זה בכל העולם, הדמוקרטיה, מה שפעם היה דמוקרטיה, אנחנו רואים מדינות בלתי מתפקדות על ימין ושמאל, שגם קורסות מול עינינו, כלכלית, חברתית, משפטית, הכל. בואו רואה, סעיף כף, והקשיבו היטב. בשעה שנעשתה עבודת המשכן, היה סיטרה אחה הולך ומשוטט להסתין. למה? ברגע שיש כוח, ויש מופקדים על הכוח, ויש פקידים על הכוח, הסטרא אחא בא ונכנס, לסכסך. הוא לא מצא עילה על אמונת האומנים, עד שהקדוש ברוך הוא הכניע אותו לפני משה, והוא הסטרא אחא עשה חשבון הנאמנות בעל כוחו. כלומר, את מי מינה בורא עולם לבדוק את כל המספרים? את הסטרא אחא. והראה נאמנות שלהם לפני הכל. זה סוד שכתוב, אלה פיקודי המשכן, והעמדנו אלה, שזה מזכיר גם, אלה תשכחנה, אלה הסטרא אחא, ששם על פי משה נתמנה ומופקד, עד שנעשה החשבון של המשכן לפני משה וישראל כולם. אבל יש פה שאלה עמוקה. ישנם אנשים, ואנחנו נמצאים עכשיו, אם שמתם להם, במלחמת עולם, על העתיד של האנושות, איך האנושות תראה, מהו המבנה הראוי, המתפקד, הבר קיימא של דמוקרטיה, של חברה אנושית. האם נפקיד את כל הכוח בידם של נאורים פילוסופים? האם נפקיד את זה בידם של אנשי דת צדיקים? האם נפקיד את זה בידיים של אוי ואבוי הציבור? בבחירות חופשיות לחלוטין? מה, איך אנחנו מתנהגים לזה? אבל לפני כן, כאשר אנחנו מסתכלים היום על הדיון בעולם, דיון אדיר של מי צודק, איזה שיטת ממשל, איזה תיאוריה, איזה תפיסת עולם, היא זאת שתבטיח את הצלחתה של האנושות. ואנחנו רואים שמה שפעם היה ברור, היה נראה לכאורה, שהמין האנושי הולך הולך ומתקרב למקום של חיכוכים וסכסוכים, אבל רק בתחום במת הנואמים, של הוכחות, הוכחות מדעיות, הוכחות לוגיות, דיונים שכלתניים, שבהם אנחנו מתנצחים על עובדות. ולאהבתנו המצב לא בכיוון הזה בכלל, אלא ההפך. אנחנו נתקלים יותר ויותר בעורלת לב ובאטימות אוזניים, בעיוורון של העיניים. זה לא משנה על איזה אידיאולוגיה מדובר, להראות לאנשים עובדות ממש לא משנה את האחיזה במקום, בקרקע של של האידיאולוגיה שמגיעים איתה. ואנחנו שומעים פחות ופחות היגיון, ויותר ויותר כעס, שנאה שפוכה והסתה. אנחנו ממש רואים את כל המרכיבים של מלחמת עולם, בעיקר מלחמת העולם השנייה, עם כל הרתח והרצח של שנאה שפוכה מצד לצד, וחוסר הרצון להקשיב. כל זה אנחנו רואים בתדהמה, ואנחנו שואלים את השאלה, אז אם אנחנו נוכיח קבל עם ועדה שראש המדינה צודק והוא לא גנב, נוכיח קבל עם ועדה שהפקיד הזה צודק והוא לא מעל באמון הציבור, רוב הציבור לא מוכן להקשיב. מה גורם, וזאת שאלה עמוקה, איך אנחנו יכולים להאמין באיזשהו רעיון, באיזשהן עובדות? תיאוריות הקונספירציה שולטות בכיפה, אנשים חושדים זה בזה, ממש לא מאמינים, ופשוט כל כת נלחמת בכת אחרת, ואנחנו רואים את זה על פני כל כדור הארץ. ואז אנחנו רואים עריצות שבאה מפחד, אנחנו רואים עריצות שבאה מרצון לשלוט, ואין שום אמון שהיה פעם של, אוקיי, כל הצדדים הם מכובדים ואמינים, ואם צד אחד ניצח בקרב הדמוקרטי, בואו ניתן לו עכשיו את ההזדמנות וכולנו נהיה מאחוריו, כדי שיוכיח את עצמו. אין כזה דבר יותר. והמין האנושי הולך ונקרא אלה לכאן ואלה לכאן, ולאן אנחנו הולכים. והזוהר נותן לנו את הכלים לדעת איך לא ניפול ברעל של השנאה והכעס והפחד, ולא ניפול לתוך מערבולת דמים שמחכה ממש מולנו, לרגלינו, וכל רגע אנחנו עוד קבוצה אנושית תיפול לתוכה. נפלו כבר הרבה, מיליונים כבר נרצחו, מתוך המאבק של אלו באלו, מתוך שום רצון להקשבה, להכלה, אלא משחק סכום אפס, זה אנחנו או הם. הדם נשפך, והדם ממשיך להישפך. ואיך אנחנו נמנעים מזה, ואיך אנחנו ניצלים מזה, ואנחנו מצליחים ליצור אי של שפיות שהולך בעצם לתת מסר לכל העולם. על כך הזוהר מתחיל, אני חוזר אחורה כמה סעיפים, לסעיף ג'. קודם כל בואו נזכור את הקונטקסט, את הסיפור. אם אין לך סיפור, אין לך שום דרך לנצח בשום מאבק. אם אין לך סיפור שאתה מוכן להילחם עבור, שאתה מוכן ללכת עליו במסירות נפש, ואין לך את הכוח ולא את האנרגיה ולא את העוצמה לנצח. ושנאה זה לא סחורה. שנאה זה לא מטבע עובר לסוחר. שמנו לב במשך ההיסטוריה, השנאה היא טובה אך ורק למרחקים קצרים, אבל היא מכלה את עצמה ואת כל הלקוחות שלה. אז הזוהר חוזר לסיפור. קודם כל, בואו נתחבר לסיפור. ברגע שאנחנו בסיפור הזה, המשותף, יש על מה לדבר. ועל מה מדבר הסיפור הזה? רבי יוסי פתח, אני בסעיף ג', פירוש הסולם. מרב טובך שצפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. מרב טובך, כמה אית לו נבנה האנשה, להסתכלה ולמנדה באורחוי דקודשה בריחו. דה בכל יומה ויומה קלה נפיק ואכריז ואמר, הסתמרו בני עלמא, טרוקו גלי חובין, הסתלקו מרישתה דתפיס, עד לי תפסון רגליכו, בהי רישתה, גלגלה סחרה תדיר, סליק ונחית, וי לינון דדחיין דרגלי ומגו גלגלה, דענפלי לגאומקה, דתמיר לינון חייבי עלמא. אומר ככה רבי יוסי, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? מה זה מה רב טובך? פירושו, כמה יש למבנה אדם להסתכל ולדעת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? כי בכל יום ויום יוצא קול, הוא מכריז ואומר, ישמרו בני העולם, סגרו דלתות העוונות, הסתלקו מן הרשת, הצודה אנשים, יש רשת שצדה אנשים, ברשתה מה שנקרא, מטרם שתתפסנה רגליכם ברשת הזו. מהי הרשת הזו? גלגל חוזר בעולם תמיד. היינו הדין של מעלה עולה ויורד. הדין של הגלגל מעלה האנשים ומוריד אותם. כלומר, האנשים שנתפסים ברשת, פעם הם למעלה ופעם הם למטה. פעם הם בגג העולם, בכוח ובשכרות עצומה של כוח בלתי מוגבל, ופתאום הם מוצאים את עצמם למטה בתחתיות שאין למטה מהן, של ביזיון ושפלות, כי הם נופלים מתוך עומק השמור לרשעי העולם. אוי לאלו, סעיף ד', אוי לאלו שנופלים לתוך העומק הנ"ל ולא יקומו ולא יאירו באור הגנוז לצדיקים לעולם הבא. אשריהם הצדיקים לעולם הבא שכמה אורות גנוזים ושמורים להם, כמה עידונים מהעולם המוצפונים להם, שכתוב מרב טובך שצפנת ליראיך. מרב טובך, העמדנו שזהו אור הגנוז לצדיקים לעולם הבא. שכתוב וירא אלוקים את האור כי טוב, וכתוב אור זרוע לצדיק. שזרוע פירושו שנגנז, ועל זה כתוב מרב טובך. כלומר, סעיף ה', כתוב כאן מרב טובך, וכתוב שם, וירא אלוקים את האור כי טוב. אז על מה נאמר? משום שהסתכל הקדוש ברוך הוא באור ההוא, והסתכל באלו הרשעים העתידים לחטוא בעולם, גנז אור ההוא לזכות בו הצדיקים לעולם הבא, כמו שלמד. ומכאן שאנחנו מדברים על התורה, המאור שבה מחזירה עולמותיו, התורה, מצוותיה, לימודיה, בעצם אלו הם הכלים לגשת אל האור הגנוז. ובעצם כמו מבנק שצובר אוצר אדיר אינסופי, אנחנו יכולים למשוך את האוצרות של האור הגנוז מן הבנק על ידי התורה ומצוותיה. נמשיך, סעיף ו. נאמר, פעלת לחוסים בך, שואל תחילה, אומר צפנת, אחר כך אומר פעלת. אלא צפנת פירושו, כמו שאמרנו, שגנזו לצדיקים. פעלת פירושו, כי באור ההוא הגנוז, פעל הקדוש ברוך הוא אומנות העולם. כל העולם נפעל ופועל אפילו ברגעים אלה, על ידי אותו אור הגנוז. לכן זה פעלת. כי כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. מה אומר המדרש? באברהם, אותיות בהיברעם. שאותו האור של אברהם, שהוא חסד, גנזו הקדוש ברוך הוא, ובו פעל אומנות העולם. שכתוב, פעלת לחוסים בך, היינו לאלו היושבים תחת צילו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו שחוסים בצילו. אני קצת אקצר, אבל לא לקצר, סעיף זין, הוא אומר עוד דבר, על ידי האור הזה, מתקיימים בו אנשים בעולם הזה, במקום אחר הזה הוא אומר, כל הטוב שיש בעולם הוא נגזרת של האור הגנוז. ומה זה פעלת? היינו האומנות של העולם הזה, שבו נעשה הכל בחשבון. אומנות העולם היא כעין אומנות המשכן. יש הרבה מדרשים שאומרים שאומנות המשכן כנגד אומנות העולם. אפילו ניוטון, בכתביו הרוחניים ששמורים בבית הספרים הלאומי בירושלים, אומר בפירוש, כל מעשה המשכן זה סוד אומנות, כל העולם וכל חוקי הפיזיקה נמצאים שם, באומנות המשכן. עדיין, מה זה קשור אלינו? מסביר הזוהר סעיף ח', כתוב כאן אלה פקודי המשכן וכתוב שם אלה תולדות השמיים והארץ. מלמד שמעשיהם שווים זה לזה, מבנה המשכן ומבנה הבריאה. כולם נעשו ויקסו בכוח אור הגנוז, וכן פיקודי המשכן יצאו בכוח הזה של אור הגנוז. מאי לנו כי כתוב בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. זהו מצד ימין, שהוא אברהם אור הגנוז. איתו אוליאב, זהו מצד שמאל. המשכן ומלכות, מצד ימין ושמאל הוקם ונעשה, ומשה שהיה ביניהם, הוא סוד קו אמצעי, הקים את המשכן, על כך נלמד פרשה הבאה. רבי אלעזר פתח, יש פה סוד עצום, ובואו ניכנס לאותו סוד, שדרכו נוכל להבין איזה צד צודק במלחמת העולם הזאת, ואיך אנחנו מוצאים את עצמנו בצד שרואה את האמת, שמחבר בין הנקודות, שמסוגל לראות מה הכיוון. רבי אלעזר פתח ואמר, והוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת. ישעיהו ט"ז. הרי האמנו כשהמחשבה, שהיא סוד חוכמה עליונה, הנקראת אבא ואימא אליהן, עלתה להיתקן ברצון החדווה מנסתר כל הנסתרים, שלא נודע ולא מושג שהוא עתיק. מה זה עתיק? תהליך הבריאה הוא תהליך, לפי הזוהר, תהליך השתלשלות של דבר משתלשל מדבר, אבל הזרע של כל ההשתלשלות הוא בעצם כשנעתקה טיפה של אור, של שפע, מה שנקרא עתיק, נעתקה מן האינסוף והתחילה להשתלשל מטה בתהליך אבולוציוני של מדרגה אחרי מדרגה, חוליה אחרי חוליה, שלשלת, עד שהגענו לעולם שאותו אנחנו מכירים. אבל המקור זה אותו עתיק, אותה טיפה שנעתקה מן האינסוף והתחילה להשתלשל מטה, והגיע חדווה דעתיק ואירה תוך המחשבה שהוא אבא, ואז נכנס במקום שנכנס, אבא זה מדרגה. חוכמה, דיינו שנזדווג עם אימא הילה באור החסד בזיווג גדולה פסיק. בסוד הכתוב כי חפץ חסד הוא. יש פה הרבה סודות, ייקח שנים רק להבין אותם. אבל הוא אומר לנו כאן משהו. ההשתלשלות הראשונה היא בעצם תיקון הפרצוף הראשון, פרצוף הכוונה מבנה בריאתי של כוחות רוחניים, שבעצם הלך והשתלשל לעוד מבנה ועוד מבנה, עד שנוצרו המבנים הגשמיים שהם מהווים את השלד של חוקי הפיזיקה של העולם שאנחנו מכירים. אבל מה שמניע זה חוקי המטאפיזיקה, הרוחניים שמנהלים את התהליך של התכלית, לאן כל זה הולך. ופה בעצם הסוד. כשמבאר כאן ההכנה הגדולה שנעשתה בחסד, על ידי תיקון פרצוף אבא ואימא אלאים, באור החסד, בזיווג פנים בפנים, בסוד הכתוב כי חפץ חסד הוא, וזה מופיע בהרבה מקומות, עולם חסד ייבנה, יש פה סוד אדיר. והסוד הזה אומר שבתהליך ההשתלשלות של העולמות עד הבריאה של העולם שאנחנו מכירים, באיזשהו מקום זה התפצל לשני ענפים. ענף אחד זה הענף של עולמות החסד, שמבוססים על החסד של אברהם אבינו, בהיברם באברהם. עולם חסד ייבנה. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא העולם, סעיף י"ג, הסתכל בתורה וברא אותה. והסתכל בשם הקדוש הוויה שהוא כלל התורה וקיים העולם. כלומר, יש עולם שלם שנבנה על חסד. העולם הזה נקרא גם מערכת הקדושה. ומה זה עולם שנבנה על חסד? כל התורה על רגל אחת, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כאשר האדם רואה את חייו כתפקיד, והוא בחייו מקבל לעצמו תפקיד, והוא פקיד, שהוא מופקד על רווחתם של הזולת באיזושהי צורה. לא משנה איזה עבודה יש לאדם, זה איזשהו תפקיד שבו אתה מפקד על איזשהו תהליך שאמור לפקד על טובתם של בני אדם אחרים, ולהיות חלק מהתהליך הזה של עולם חסד ייבנה. אם אתה נמצא במקום הזה שאתה באמת ובתמים לוקח על עצמך את התפקיד ומפקד על אותם כוחות פנימיים, כי לכל אדם יש יצר, היצר הרע, ואתה מפקד על המלחמה הנצחית על היצר, כדי שלא תמעל בתפקידך, ותהיה באמת שקוף בתפקיד בצורה כזאת, שאתה שקוף למי שמעליך, מצדיך, למי שאתה עובד עבורו, ובאמת ובתמים אתה במסירות נפש עושה את תפקידך. ואז אתה מפקד על הזרימה של השפע האלוקי שמופקד בידיך, כי כך בעצם הזוהר מסביר נברא העולם. בורא עולם מפקיד בידיו של כל אדם משהו שחסר לזולתו, כדי שיצרכו בני אדם זה לזה ויחלקו זה עם זה. ואם אתה מקבל את התפקיד ומבין את הרעיון הזה של החסד, אתה בעצם על ידי יצירת מסירות הנפש והאכפתיות ולקיחת התפקיד והפיקוד, אתה בורא מציאות של חסד. המציאות הזאת מחברת אותך לעולם שלם של עץ החיים של הקדושה. וזה מאפשר לך לראות את העולם ממקום של קדושה, ממקום שבעצם מכתיב לך את הצורה שבה אתה מחבר את הנקודות, הצורה שבה אתה קורא את המציאות, הצורה שבה אתה מגיע למסקנות. אתה יודע שהנתינה היא העיקר, העמוד העיקרי, העולם חסד ייבנה. אתה יודע את זה, אתה מתמסר לזה, אתה משקיע בזה, ואתה רואה פירות לאורך ימים, כי למערכת הקדושה יש פירות, אומר הזוהר. למרות שקשה, וזה הרבה מחקרים מדעיים של עשרות שנים האחרונות מראים, שזה לא הגיוני שאדם שבאמת במסירות נפש, באמת ובתמים משקיע בטובת הזולת, הוא מצליח יותר כלכלית, חברתית, פסיכולוגית, בריאותית, לאורך ימים. יש לו איזה סוג של כוח שנקרא הון פסיכולוגי חיובי, מצליח לו, יש לו יותר מזל, והוא מגיע ליותר הישגים לאורך ימים. לעומת זה, ישנה אידיאולוגיה אחרת לחלוטין. האידיאולוגיה הזאת, פעם קראו לזה עבודה זרה, היום קוראים לזה אינדיבידואליזם. שמה היא אומרת? העולם נברא בשבילי, או יותר נכון, העולם לא נברא, הוא קיים. אני פה בעולם כדי לקחת כמה שיותר. ואני עובד את הרצונות שלי ואת הדחפים שלי, וכן הלאה, ולכן אני בעצם אינדיבידואליסט, וכל המהות שלי זה איך להשיג יותר. מה הבעיה? שזוהי מערכת אטומה, אין בה חסד. ולכן אז אתה רואה את המציאות דרך משקפיים שונים לחלוטין. יש לך און פסיכולוגי שהוא שלילי, אין פה פירות. אנשים כאלה יש להם סטטיסטיקה מראה פחות ילדים. אנשים כאלה נוטים פחות ליצור קהילות. אנשים כאלה מתבודדים יותר, ובדידות היא מגפה נוראית. אנשים כאלה נוטים יותר לפסיכוזה של חרדות, של דיכאונות, וכן הלאה, כל מה שנקרא תחלואיה של חברת השפע המודרנית. הכל מבוסס. אין פה פירות, אין פה המשכיות. יש פה קריסה לתוך עצמו. ואתה רואה את המציאות דרך עיניים של הדיכאון, של הכעס, של הפחד שיקחו לך, שישתלטו עליך, שיקחו את החירויות שלך, וכן הלאה. לכן, אנחנו מגיעים למקום שבו אנחנו חייבים לבחור צד, כי זה בעצם קו הגבול בין שני הצדים הלוחמים בכל ברחוב, בכל בית, ברחבי הפלנטה היפהפייה שלנו. ובורא עולם שברא את אדם הראשון לא הזהיר אותנו. היזהר שלא תחריב את עולמי, כי מי יתקן אותו? אז בואו נעבוד על האהבה שלנו, על האכפת שלנו, האכפתיות שלנו, על מסירות הנפש לזולת, ובעיקר על האמונה, האמונה בטוב, שהטוב הוא יותר חזק מהרע, מהפסיכוזה, מהכעס, מהשנאה. בהצלחה לכולם. תודה רבה.